קראנו השבת פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. המפגש בין שני המלכים, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. שתי שיטות, יוסף ויהודה. יוסף, חז"ל אומרים, קידש שם שמיים בסתר. יהודה קידש שם שמיים בגלוי. שני סוגים של עבודת השם. זה מתבטא במקרים הללו. יש קידוש השם בסתר ויש קידוש השם בגלוי. לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר ובגלוי. מה זאת אומרת? קידוש שם שמיים בסתר. יוסף גם הברכה לבניו, וידגו לרוב בקרב הארץ כדגים שהם בתוך הים, שהם נסתרים ושהם מוגנים מעין הרע. כלומר, השיטה של יוסף בעבודת השם פנימית, נסתרת, לא רואים אותה. בחוץ יכול להיות שאפשר לטעות ולא לראות את המעלה המיוחדת שלו, מפני שעבודת השם שלו היא עמוקה, היא לפני ולפנים. ויש עבודת השם בגלות, לקדש שם שמיים בגלות. שתי שיטות, שני מהלכים רוחניים נפשיים. יהודה קידש שם שמיים בגלות. שני מקומות, נאמר על יהודה, משני מקורות מביאים שיהודה קידש שם שמיים בגלוי, או קידש שם שמיים על ידי נחשון בן עמינדב, שנכנס ראשון לים, קידש שם שמיים בגלוי, שהוא הודה, הוא הודה בעניינה של תמר, וזה התפרסם, והמעשה הזה, מעשה של קידוש השם, שהתבזה מאוד, אבל אף על פי כן, עשה מה שנכון לעשות. יש עבודת השם של קידוש שם שמיים בגלות. והנה נפגשים שתי השיטות הללו, והם כאילו כל אחת מושכת לכיוון אחר. ומתרחש המפגש הזה בין יוסף ויהודה. מפגש פנימי. וחז"ל אומרים לנו, אבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה יוסף הצדיק, שהוא בשר ודם, שהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו? הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין ויושב על כיסא דין, ודן כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה, שאין כל בשר יכולים לעמוד לפניו. לא יכלו לעמוד בתוכחתו. מה קרה? הרי היה להם השקפת עולם. הם חשבו שיוסף לא הולך בדרך נכונה. והנה הם רואים שכאילו ניסו את יוסף. נראה מה היו חלומותיו. ויוסף הולך בדרך נכונה. אז מה, הם התכוונו לשנות את הדרך שלהם? את השקפת העולם שלהם? יש כמה הסברים, אנחנו אמרנו עכשיו שההבדל, שזה קידוש השם בסתר, זה קידוש השם בגלוי. הרב מסביר, יוסף, שקפת עולם שלו, שהתורה צריכה להתפשט על כל העמים, לא כל כך להתרכז בתוך ישראל. הסברים שונים על כל פנים, שתי השקפות עולם. אז מה התברר להם? שלא הם צודקים אל הדרך של יוסף צודקת? לא. התברר להם שיש שתי, אפשר לעבוד את השם בשתי דרכים. וזו הייתה טעות שלהם. שהם חשבו שיש רק אפשרות אחת. ואין דבר כזה ש... הדרך, חוץ מהדרך שלהם, לא יכול להיות אחרת. כך צריך לעבוד את השם ולא אחרת. והנה הם רואים שיוסף עובד את השם בדרך אחרת, והשם איתו. זאת אומרת שיש עוד דרך. לא מבטלים את דרכם, אבל מבינים שיש עוד דרך. הם מבינים שהם הכירו את יוסף מהצד החיצוני שלו, אבל יוסף כנראה שיש לו פנימיות. ולא מה שנראה לעיניים, נראה ללבב. העומק של יוסף כנראה, דרך של יוסף, דרך עמוקה, לא כל כך רואים אותה. וצריך להסתכל במבט חודר ולראות את הלפני ולפנים. וזה מסע זעזוע כללי, שבעצם הרבה מהמבטים שלהם, יכול להיות שהם היו חיצוניים, שהם לא הסתכנו לפני ולפנים, ולא ראו את ריבונו של עולם בכל מקום. וזה זעזע אותם. לא יכנו לעמוד בפניו. לא רק הבושה החיצונית, הבושה האישית הזאת, שמה הם עשו לו, ואיך הם יכולים עכשיו להסתכל בפניו, איך יכולים לענות לו, אלא משהו הרבה יותר עמוק, כי המחלוקת הייתה כאן עמוקה. והם הבינו שיש כאן, שצריך לדעת להסתכל על העולם באופן אחר. מעין הדבר הזה אנחנו פוגשים בהמשך הפרשה. התורה מספרת לנו, יוסף נופל על צווארי אביו, נפגשים יוסף ויעקב, ויוסף נופל על צווארי אביו, ויעקב לא כתוב שהוא גם כן נופל על צוואריו של יוסף. ואומרים חז"ל שיעקב קרא קריאת שמע באותה שעה. למה רק יעקב קרא קריאת שמע? אם זה זמן קריאת שמע שאי אפשר לקרוא רק עכשיו, לא לפניה ולא אחרי, זה בדיוק היה בדיוק זמן קריאת שמע למהדרין. אז גם יוסף היה צריך לקרוא קריאת שמע. המהר"ל אומר, אפשר להסביר את זה, שכתוב, יוסף גם כן התחיל לקרוא קריאת שמע, אבל מפסיקים מפני העירה. והנה הוא פוגש את אביו, אז הוא צריך להפסיק מפני העירה. אבל יעקב לא צריך לירה מבנו. אז יעקב ממשיך בקריאת שמע ויוסף מפסיק. צריך להסביר הסבר הלכתי. אבל הוא מוסיף ומסביר הסבר יותר עמוק. זה לא היה זמן קריאת שמע. אבל הוא קרא קריאת שמע. הוא כל כך, האירוע הזה, המפגש הזה עם יוסף, אחרי כל הצער, אחרי כל האבלות, אחרי כל השנים הקשות שהוא עבר מהדאגה ומהצער על חסרונו של יוסף, שהוא לא יודע מה קרה לו, טרוף טורף, הוא לא טרוף טורף, הוא דואג, והוא חי במקושי הזה, והוא נתן לזה ביטוי כמובן כמה פעמים שרצו לקחת את בנימין, והוא קשה לו למסור גם את בנימין אחרי שיוסף חסר, והנה יוסף לפניו. זה אירוע, זה מרגש, זה רגע מרומם מאוד מאוד. ומה עושים ברגע המרומם הזה? אומר המהר"ל. תודה לשם. הכל מאת השם יתברך. תודה לשם שהוא גלגל את הדברים הללו. הוא אומר, כמו שיש אנשים בחוץ, רואים איזה הוא מאורע, אומרים, שם גדול, יש השם. כן? אז הוא אומר, שמע ישראל. יש השם בעולם, יש אלוקים, כן. כשרואים איזה אירוע, איזה דבר מיוחד, איזה דבר טוב, איזה אירוע שקרה. אז אומר יעקב אבינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה יעקב אומר. יוסף ידע שהוא נמצא. יוסף היה לו צער שהוא לא היה עם המשפחה, אבל זה לא אותו דבר. לכן אין מה לשאול למה יוסף לא קרא קריאת שמע, ורק יעקב קרא קריאת שמע. יעקב ביטא את השמחה הגדולה מאוד, על הסוף סוף מתגלה שיוסף חי. ועוד, והוא מושל בכל ארץ מצרים. אז זה אומר המהר"ל. אבל השפת אמת שואל, אבל גם יוסף צריך היה קצת להביע את השמחה. על פי שיוסף יודע שיעקב אבינו חי, הוא כבר קיבל כל הזמן את המסר הזה, הוא חקר את האחים, גם לפני כן אולי, הניח שזה כך. אומר השפת אמת, שיטתו של יוסף בעבודת השם היא אחרת. הוא בנשוק, עבודתו היא נסתרת. יעקב אבינו הוא למעלה מהעולם. הוא יעקב אבינו איש רוחני. יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו אישיות מיוחדת במינה. הוא מרומם. ויוסף הוא מקדש את החיים בתוך החיים. לא נותן לזה ביטוי חיצוני. אצלו עצם המפגש עם יעקב זה ריבון מפגש עם טוב השם. לא צריך, הוא חי שהטבע הוא טבע אלוקי. והמפגש הזה, מפגש שהוא רואה את יעקב אבינו, רבונו של עולם, כל הזמן הוא חי ככה. זה עבודת השם הסתר. שרואים את השם בכל מקום, שהוא נסתר ונמצא בכל מקום ומקום. ריבונו של עולם בכל מקום נמצא. וגם כאן הוא רואה את המפגש הזה, יעקב, הנה אבא יעקב, הנה, אני חייב לכבד את אביו, כמו כיבוד כבוד שמיים. זאת אומרת, החיבור הזה לאביו זה בעצם חיבור ריבונו של עולם. זאת אומרת, זה שיטתו של יוסף. יוסף חי את הטבע בקדושה. הכל מקודש. הוא לא מפחד מכל האירועים, כי בכל מקום הוא רואה את ריבונו של עולם. זה הנקודה הראשונה שאני רציתי לעסוק פה בפרשה. אנחנו מתקדמים בפרשה. עוד לפני, אני רוצה להוציא את החומש. ויקום יעקב מבאר שבע, אולי לפני כן, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבע, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ראשית כל, אומר הרמב"ן כאן, הרמב"ן מעריך כאן דברים פנימיים עמוקים. השאלה שנשאלת גם על ידי במדרש, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. למה הוא לא מזכיר גם את אברהם כמו שהוא הזכיר כשהוא היה בבית אל? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אנוכי אלוקי אביך כאברהם יצחק. ויעקב אמר, והוא חוזר על זה כמה פעמים, יעקב, תמיד שהוא הזכיר גם אלוקי יצחק ואלוקי אברהם. אומר הרמב"ן שיעקב מאוד מאוד חשש. הוא ידע כבר מאברהם אבינו שנגזר שבניו ירצו לגלות. והנה הוא רואה שזה בו מתחיל להתקיים. שהוא הגורם, הוא המתחיל את היציאה לגלות, הוא דואג מהיציאה לגלות הזאת, מהצער, מהאיסורים, עכשיו הם יוצאים מרצון, אבל אחר כך יכול להתפתח מזה גלות מאוד מאוד קשה, כמו שכתוב, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לא תדע כי גר יהיה זרחיו מרצון עליהם, ועבדום ועינו אותם, וכו' וכו'. אז יעקב מאוד טרוד בזה, מאוד דואג, מפחד ממידת הדין. מידת הדין, מידתו של יצחק. אז הוא פונה כביכול למידת הדין, זה משהו עמוק, לא סתם הוא פונה דווקא בשם הזה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. הוא זובח זבחים, הוא מתפלל, והמילה זבחים היא בעצם לא קורבן עולה דווקא. בדרך כלל מתבטאים זבחים, זה קורבן שלמים. האבות הקריבו עולות. לפני כן גם נוח הקריב עולות. ויעקב מקריב שלמים. שלמים זה משכין שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. כי את השלמים אוכלים גם הכהנים, גם המזבח וגם הבעלים. ביחד. סעודה משותפת, מחברת את כולם ביחד. זה עושה תיקון, מתקן את, ממתיק את מידת הדין. והוא זובח זבחים, זה הרבה זבחים, זובח זבחים, הרבה זבחים, לאלוקי אביו יצחק. למידת הדין, להמתיק את המידה הזאת. שתהיה, שהירידה הזאת תהיה מתוקה, לא תהיה קשה, כבדה. איפה הוא עושה את זה? בבאר שבע, זה מקום התפילה של אבותיו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, באמת, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו במרות הלילה, שזה בבחינה מסוימת מידת הדין, ואומר לו, אנוכי האל, אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, אני בשם, מופיע בשם כל, אבל אל תירא. אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו עליך. כלומר, אני, זה שאתה מכיר אותי בשם הזה, האל בית אל, אנוכי אלוקי אביך, אורח חיים מוסיף עוד, מרחיב את הדיבור. יעקב ירא מהירידה הזאת למצרים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. אל תירא מרדה מצרימה. כלומר, אתה ירא, אולי שם תישאר, ואתה רוצה לחזור לארץ ישראל, לא להיקבר שם חס וחלילה במצרים, אל תראה, יש כאן מגמה. אל תראה מהירידה למצרים. יש לירידה למצרים תפקיד. כי לגוי גדול השמחה שם. ואז מסביר האור החיים, שוב, על פי המקובלים, שכל הגלויות יש להם תפקיד. זה דבר מפורסם. תפקיד של הגלויות, כשישראל יורדים ומתפזרים בין העמים, זה ללקט ניצוצות של קדושה שמפוזרים בכל העולם. מאז חטאו של אברהם, של אדם הראשון, החטא הזה היה חטא כל כך חמור, כי הוא חטא של האיש הראשון שנברא על ידי ריבונו של עולם, עשה שבר כזה של הקדושה, שהייתה התפוצצות כביכול של הקדושה, והקדושה ניצוצי הקדושה התפשטו בכל המקומות ונבלעו בתוך מקומות טמאים, בתוך גלויות מצומצמות מבחינת הניצוצות האלה של הקדושה. והתפקיד של הגלות זה ללקט את הניצוצות, כמו מגנט. ישראל קדושים, הם פוגשים ניצוצות של קדושה, הקדושה היא נדבקת אליהם ומתחברת אליהם, ועל ידי כך קדושה חוזרת למקורה, מתקבצת וחוזרת למקורה. זה התפקיד. כי לגוי גדול השמחה שם, כאילו מדייק אורח חיים, למה זה, למה לא כתוב כי גוי גדול השמחה שם? לגוי, כלומר, אתה צריך להיכנס למצרים, אתה לוקח ממצרים, הגוי הגדול הזה הוא נבנה על ידי שאתה מלקט מתוך המצרים, מתוך המקומות האלה, זה מאנשים, זה מהמקום, מלקט את הניצוצות, וזה יביא כך שישראל יצאו אחר כך ממצרים ברכוש גדול, יצאו ממצרים עם כל האיסוף של כל הניצוצות הקדושים, וזה יהפוך אותם למי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. ישראל נעשה גוי גדול ביציאת מצרים על ידי שהוא גם קיבץ את כל הניצוצות. אנוכי ירד ממך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. הוא אומר פעמיים, אתה ראשית כל לא תקבר במצרים, אתה תחזור, תזכה לקבר בארץ ישראל. וגם כמובן עלך גם עלו, זה גם על ישראל אמור. ישראל יחזרו אחרי כל התפקיד הזה שהם עלו בגלות, הם יחזרו לחזר. ויש כמובן ללמוד מזה, שבעצם לא רק ירידה לגלות, יש לה תפקיד. בדרך כלל ירידה לגלות זה בגלל חטא, כן? מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז בעצם זה לא היה לכתחילה כדי לאסוף ניצוצות. אבל בדיעבד כאילו יש תפקיד לגלות. לכתחילה חלילה, לא צריך לרדת לגלות, אסור לחטוא. ואם לא חוטאים ישראל, אז הם לא מתפזרים. לא חוטאים במדרגה כזאת של קדושה שמתעלה, שמרחוק יכולים לשאוב את הניצוצות, אבל זו מדרגה מאוד מאוד גדולה. ואם היא לא נמצאים במדרגה הגדולה הזאת, אז הפיזור, הגלות, היא גורמת לקיבוץ הניצוצות. כל ירידה, יש לה את התפקיד הזה. שכשאדם לכתחילה אסור לרדת. צריך תמיד לזכור, יש לכתחילה ויש בדיעבד. לכתחילה אדם צריך להיות בקדושה וטהרה וכל הזמן להתקדם במעלות הקודש, ולא ליפול חלילה וחס. אבל אם אדם נפל, הוא צריך לדעת שיש לו תפקיד עכשיו חדש, בגלל שהוא נמצא עכשיו במקום הנפול הזה. אז בעצם הוא צריך מהמקום, את המקום הזה לרומם. לא לכתחילה הדבר הזה, אבל בדיעבד זה יהיה לכתחילה. אם הוא יעשה את התפקיד הנכון ויתקן את במקום הזה, לא ייפול וישבר, כלומר, אסור ליפול. אבל אם נפלים, קמים מיה. לא מבינים עד רבה. כנראה הייתי צריך להיות במקום הזה. אני לא הייתי בסדר, יגיד אדם על עצמו שהוא נפל, אבל עכשיו הוא פה, וכיוון שעכשיו הוא פה, יש לו תפקיד. לא להיות שבור, אדרבה, יש לו עכשיו איזה אתגר חדש, שהוא צריך עכשיו לרומם לסוף את הניצוצות מהמקום הנפול הזה, ולרומם את המקום, את המקום שהוא נמצא, לרומם אותו, מעלה, להחזיר אותו אל שורשו. אנחנו ממשיכים בפרשה, ואת יהודה שלח לפניו גושנה. אנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים את המדרש הזה, אבל אי אפשר לוותר ולא להגיד אותו עוד פעם. כל שנה אנחנו גם קוראים את הפרשה מחדש. אומר המדרש, יש שתי דעות. מהו תפקיד של יהודה שהוא שלח לפניו. רבי חנינא ברי דרבי אחא ורבי חנינא. אחד אמר להתקין לו בדירה, ואחד אמר להתקין לו בתוועד שיהיה מורה בו דברי תורה. כלומר, הוא שולח, עוד לפני שיש בית דירה, לפי הדעה השנייה, הוא שולח כדי לבנות בית מדרש. ראשית כל זה, כי זה הבית העיקרי של האדם. מפעם לפעם הוא הולך הביתה, הוא קורא לזה הביתה, אבל בעצם זה על הדירה שלו, מפעם אחד הוא הולך, אבל בעצם ביתו של האדם זה בית המדרש. שם, אז הוא שולח אחרי שכל, איפה יהיה בית המדרש, איפה נלמד? אנחנו עכשיו יורדים לגושן, למצרים, צריך לסדר מקום בית מדרש, שיהיו שבטים לומדים בו. תדע שהוא כן, ממשיך המדרש ואומר, כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו, שהיה משנה אותו, היה חוזר עליו. כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו עוד יוסף חי, כלומר באו יוסף ליעקב ואמרו לו עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה מקום פירש עמנו. יעקב נזכר בסוגיה שמסקו לפני שיוסף פרש ממנו. אמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה רופא פירש ממני יוסף. אמר להם, אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני? אם אתם תגידו לי באיזה סוגיה עסקנו, אז אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש עמנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, שנאמר, ויתן יוסף להם יוסף עגלות על פי הפרו. עגלות, עגלה ערופה, מרמז ליעקב אבינו, שאני זוכר את הסוגיה שלמדנו. למדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו. הם חז"ל רוצים להגיד לנו איזה בית היה ביתו של יעקב. כמובן עם הילדים הוא למד, מיוסף הוא למד. סוגיית עגלה ערופה זה קשורה קצת בנושא, כן? כי באמת, ולא יודעים מי יקעו, זה מה שקרה עם יוסף כאילו. אבל כאילו סוגיה, הם עסקו בסוגיה הזאת. ואז הוא רוצה לדעת איפה המקום הרוחני של יוסף. יוסף עדיין בן תורה, הוא עדיין בית המדרש, הוא עדיין אברך. עושה תורתו קבע ומלאכתו ארעי, ויוסף אומר, כן, אני זוכר את הסוגיה, אנחנו יכולים להמשיך לברר אותה. אבל אני שואל את השאלה, עוד לא ניתנה תורה, אז איך הם לימדו סוגיות האלה? ממשיך המדרש, ללמדך שבכל מקום שיעקב יושב, היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו. ועד עכשיו לא ניתנה תורה. וכתוב באברהם, וישמור משמרתי. מכאן למד אברהם את התורה. רבי שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשני קדים של מים, והיו נובות תורה. כלומר, מעצמו. תיאר את עצמו, תיקן את המידות שלו, ועד כדי כך המחשבות שלו נהיו כל כך זקות, כל כך נכונות, שהן היו מחשבות של תורה, מחשבות ישרות, מחשבות של האמת הפנימית של הנשמה. ומניין שכן הוא שנאמר אף לילות, יסרו לי כליותיי. זאת אומרת, הכליות הן מייסרות. אדם יכול ללמוד כביכול מעצמו. יש לו מוסר כליות. מוסר כליות, אנחנו מכירים את המושג הזה. אדם עושה דבר שלא כל כך נכון, אז הלב שלו אוהב לו, מייסר אותו, מתייסר, הכליות מייסרות אותו. כי יש לאדם טבע בריא לנסות להיות ישר. וכשהוא נכשל, אז מייסרות אותו כליותיו. רבי לוי אומר, מעצמו למד תורה, שנאמר מדרכיו יסבה סוג לב ומעליו איש טוב. רבי יונתן, שר הבירה, אמר, אפילו עירובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, עשה משמרת למשמרת, עשה משמרת לדברי תורה, זאת אומרת, גם את דברי תקנות חכמים, זרות חכמים, גם את זה אברהם שמע. בין כמה שנים הכיר אברהם את בורו? בין מימי שנה, במחת שנה, הכיר את בורו. ריש לקיש אמר, בין שלוש שנים, דכתיב עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה מספר, עקב זה 175, הוא אחד 178, שלוש שנים הוא שמע אברהם בקולו, זאת אומרת בין שלוש הכיר את בורו. והיה משמר דקדוקי תורה והיה מלמד את בניו, כי ידעתיו, כי למען יצווה את בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לימדת את בניך תורה בעולם הזה, אבל בעולם הבא אני בכבודי מלמד לכם את התורה שנאמר, וכל בנייך לימודי השם. כלומר, השם, ישירות מריבונו של עולם, כל בנייך לימודי השם. אומר, המדרש רוצה להכניס אותנו בעולם הזה. המדרש רוצה להכניס אותה, להראות לנו איך היו האבות, ואני חושב שהמדרש מדבר מתוך המבט, מתוך בית המדרש של חכמים, שחכמים הם בני תורה, אז הם מסתכלים על האבות, ככה הם בטח היו אבות, וגם נכון, אכן תורה. אז זה מדרש חשוב ככה לקראת השלב ב' של הזמן החורף. לדעת להיות, ללכת בדרכי האבות. אני רוצה כאן קצת להוסיף מהדברים, לחזור על הדברים שדיברנו בחנוכה לפני שאני רואה אותם חשובים מאוד. שחשוב לחזור על הדברים. ואולי להדגיש אותם קצת יותר. בכלל, ימי החנוכה הם מאירים לנו לא רק באותם הימים של ימי החנוכה, הם מאירים לנו את כל ההמשך. בכלל, ימים כאלה, ימים של שמחה, ימים של אירועים מיוחדים, אנחנו יוצאים מהשגרה, מחיי היומיום, פתאום נקשרים עם אירוע שאירע לפני 2000 שנה. אירוע גדול מאוד מאוד, שממשיך הרושם שלו מאז ועד עתה, ובעזרת השם ועד בכלל. הנרות האלו שהגליקו בבית המקדש, המכבים, החשמונאים, נרות האלה הם התפשטו אל כל הבתים. זה מצוות נר חנוכה. מהמקדש התפשט בכל בתי ישראל, דולקים הנרות שבעצם הם המשך של נרות המקדש. ולא רק לאותו הדור התפשטו, אלא לכל הדורות כולם. גם בימים של סכנה שמניח על שולחנו, והיו דורות שהיו סכנה ותקופות שסכנות גדולות, ואנחנו המשכנו להדליק את הנרות מתוך ביטחון גדול שהסכנה תעבור, ונחזור לפרסם את הנס בגלוי. וברוך השם אנחנו הגענו לארץ ישראל ויכולים באופן טבעי ופשוט להדליק את הנרות ולפרסם את הנס. אז התמודדו ישראל עם היוונים, וגם ההתמודדות הזאת היא גרמה, היה קשה מאוד, היה משבר מאוד גדול, אבל אנחנו לקחנו בסופו של דבר את חלק מהחוכמה כביכול היוונית, והגיירנו אותה והוספנו עוד איזה כלי להופעת תורה של תורה. וכל פעם שיש איזה אתגר אמוני, האתגר הזה הוא אתגר בונה. בהתחלה הוא קשה מאוד מאוד. והאתגר של הדור שלנו, הרוח היוונית של הדור שלנו, כמו שהזכרתי בחנוכה, זה הדמוקרטיה. הרוח שהיא בעצם שוטפת ורוצה לטשטש את ההבדלים בין ישראל לעמים. הכל שווה, אין הבדל בין עם לעם, אין הבדל בין גזע לגזע, אין שום מיוחדות בשום בישראל לעומת שאר העמים. וזה השורש של עניינם של ישראל. הסגולה, לא הדרך. הדרך היא פועל יוצא מהסגולה. זה שעם ישראל הוא עם השם, יש בו נשמה אלוקית מיוחדת. זה השורש המייחד את עם ישראל. והנשמה העמוקה הזאת, הנשמה האלוקית הזאת, שהאופי שלה, התוכן של הנשמה האלוקית, זה הדבקות בריבונו של עולם. הגילוי של זה, זה התורה והמצוות. זה קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה הגילוי. זה הלבוש. ונגד זה באה רוח הדמוקרטיה לטשטש את הייחודיות הזאת, את הסגולה הזאת. ומי עומד בראש המאבק לשמור על העניינה של הסגולה הזאת, לחזק את ההכרה הזאת של, שזה היסוד, שזה הכל, זה בית זה מורינו ורבינו הרב זצ"ל, ובית מדרשו של הרב זצ"ל. זה השקפת העולם של הציונות הדתית. גם החרדים הם מכירים שיש סגולת ישראל, אבל לא מדגישים את זה כדגש מרכזי. הם מדגישים יותר את הביטוי של הסגולה, זאת אומרת את שקידת התורה, קיום המצוות. מי שעושה את כל האלה הוא יהודי, מי שלא, כאילו איבד גם, כאילו הסגולה הזאת כשהיא לא מתגלה, אין לה שום משמעות, אין לה שום ערך. ולכן המאבק נגד הציונות הדתית של אנשי הדמוקרטיה, הם שמו להם כאילו לדגש, להיאבק בציונות הדתית. אני אומר את כל זה כי לפני כמה ימים, מה אחד מתלמידי הישיבה שהוא עכשיו בצבא, הוא שמע הרצאה בצבא, ושם אחרי שהמרצה זה היה ביד ושם, אותו המרצה אדם מאוד מבוגר שהיה עבר את השואה, והוא סיפר להם על כל ההתמודדות שלו מהשואה, ובאמת סיפור היה מאוד מאוד מסיר את הלב. ובסופו של דבר, ברבע שעה האחרונה, אז הוא אמר שעכשיו הסכנה הכי גדולה למדינת ישראל זה מהציונות הדתית. שיושבים לפניו הרבה תלמידים, הרבה חיילים עם כיפות, והוא רבע שעה מטיף כמה זה מסוכן שהיא לא מכירה בדמוקרטיה, זה שצריך לקבל את, את, את המדינה כמו שהיא, וגם אם להם יש רבנים ויש להם תורה, והם לא, כאילו לא מוכנים לקבל באופן מלא את פקודת הצבא וכדומה, וזה סכנה, סכנה נורא. במאמרים אחרים, אנשים כאלה שכותבים, רבים כנראה חושבים ככה, אבל לא רבים מעיזים להתבטא באופן כל כך חריף. אבל יש כאלה בודדים שמתבטאים, ובעצם מתבטאים מחשבות של רבים. אלה שהשקפת העולם הדמוקרטית אצלהם זה זה הדגל, זה כי זאת האמונה החדשה שלהם. הם אומרים שכאילו ציונות הדתית זה סרטן בגוף האומה, אסור להתבטא כמובן בביטויים כאלה, אבל להסביר כאן את המאבק. הם מרגישים שהנקודה היותר עמוקה של היהדות זה הסגולה וההתנגדות. אם רוצים לקקע את היהדות צריכים להיאבק בסגולה. ואנחנו נושאים את הגדל, את הדגל הזה. ואנחנו צריכים להסביר שהסגולה היא לא מושגת בשכל. הרב אומר, הנשמה היא עמוקה יותר מהשכל והרגש. האמונה, אומר הרב, היא הבעה נשמתית. השכל והרגש, התפקיד שלהם זה לסלק את המכשולים כדי שהנשמה תוכל להביע את עצמותה, יוכל להתגלות. והנשמה זה הדביקות בריבונו של עולם. זה הסגולה הישראלית, הנשמה האלוקית הישראלית. כלומר, השכל הוא כלי לביטוי. הוא כלי של לשחרר, לא להפריע לביטוי. והתפקיד של השכל, והתפקיד של הרגש, והתפקיד של הדמיון, זה, יש כל לסלק את המכשולים, לתת לנשמה להביע את עצמה. אבל איך הנשמה מביעה את עצמה? איך היא מתגלה ואיך היא מופיעה? היא כמובן מופיעה בשכל, ברגש, בדמיון, בכל כוחות הנפש, בכוחות המעשה כמובן. ככה היא מופיעה, אבל היא בפנים. זה הלבושים שלה. השכל, המחשבות, הדיבורים, המעשים, הרגשות, הכוח הציור הדמיוני, הכישרונות האחרים, האמון של האומנות שלהם, אלה הבאות. אבל עצם הסגולה היא עמוקה, היא לא רואה עמוקה. צריך ראייה נשמתית בשביל לראות את הנשמה. ולכן, לא יודעים להבין שזה הנקודה היותר יסודית, כי היא נסתרת. זה הנקודת הקודש שהיא נמצאת עמוק עמוק בתוכו של האדם. אבל היסוד הזה, המציאות הפנימית הזאת בישראל, היא שבעצם שמרה על ישראל כל הדורות, כי זה הטבע העצמי שלהם. על כן כל הניסיונות לפגוע בעם ישראל, לזעזע, לבטל את דרכו, לא צלחו, כי אי אפשר לבטל את הטבע העצמי של ישראל. אי אפשר. זה לא רק דרך, זה עצמיות. זה עצם האופי של ישראל, שהוא יכול להיות להתכסות, אבל אי אפשר לבטל אותו. יכול להיות שמפעם לפעם זה לא מתגלה, אבל הוא יתגלה, הוא לא, זה מוכרח להיות. והאומה כאומה תמיד שמרה על דרכה. והיא בעצם העדות הנאמנה למציאות השם. אין יותר דבר גדול, כללי, שמגלה את מציאות השם, כמו האומה לדורותיה, קיומה של האומה לדורותיה. כמה ניסיונות שנסכנו לפגוע בעם ישראל, לפעמים בדרך של חיבוקים, בדרך של קירוב, בדרך של בואו תהיו איתנו, בואו נהיה לעם אחד, נותנו את זה לכם, ואתכם ניתן לנו, ואנחנו מקבלים אתכם, ודמוקרטיה, וחופש, וזכויות פרט, וכולם יכולים להיות ביחד, ואין שום, ואנחנו מקבלים אתכם כמו שאתם. ולפעמים בדרך של השמדות, להשמיד, להרוג ולאבד. והרבה פעמים כאלה, ועם ישראל מחזיק מעמד. כי זה הדבר עצמי. זה אי אפשר לשנות את זה. זה לא דבר בעל שינוי. זה הסגולה. המתבטאת בקיום המצוות. אבל מתבטאת בקיום המצוות לפעמים, אצל יחידים, לא אצל כולם ממש. אבל באומה, האומה כולה כאומה, כל הזמן ממשיכה, כל הזמן שומרת על קיומה, על דרכה. זה, כל הגלים, כל הרוחות שניסו לפגוע בישראל, התנפצו אל חומת הפלדה הזאת. אני חומה, זו כנסת ישראל. וכמו שאמרתי, מתוך האמונה העמוקה הזאת, מתוך הסגולה הזאת, מתגלים המעשים, התורה ומצוותיה, הם גילוי של זה. גילוי של הנשמה האלוקית. הם אנחנו מצווים עליהם על ידי ריבונו של עולם. ריבונו של עולם נתן לנו מפני שזה נובע מתוך תוכנו. יש זהות בין מה שאנחנו בעצם נשמתנו ובין מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. ועל כן, זה הדברים, זה הירושלמי. הירושלמי במסכת נדרים אומר, וליתר זקני הגולה, אמר הקדוש ברוך הוא, ביותר הן חביבים עליי זקני הגולה. חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנדרין גדולה שבחוץ לארץ. כלומר, אני מחבב מאוד מאוד את זקני הגולה. אבל יש משהו שאני יותר מחבב. זה את, אף על פי ששם זקני הגולה זה כאילו סנדרין גדולה, אבל חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנדרין גדולה שבחוץ לארץ. והגמרא שם מקשה, הכתוב על, על תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, החרש והמסגר, הפסוק אומר, כאילו יצאו לשם החרש והמסגר, והגמרא דורשת, מה זה החרש? החרש זה כשתלמידי חכמים דורשים, כולם נעשו חרשים, לא יכולים לענות להם. הם כולם מקשיבים. וכאשר הם סוגרים בדברי תורה, אין מי שיפתח, כי הם גדולים. אז איך אתה אומר, איך אתה מדקדק בפסוק הזה, ואתה אומר שחביבה קטנה שבארץ ישראל יותר מהם, הרי הם כאלה גדולים. הם גדולים יותר מאנשי ארץ ישראל. הגמרא לא עונה, לא משיבה על זה. אבל הוא לא חזר בו. האומר שחביבה כת קטנה שבארץ ישראל. ואני חושב לבאר את הדברים הללו, שבמובן מסוים, מבחינה חיצונית, יכול להיות שבאמת ידנות יש אולי היה לחכמי בבל, באיזה מובן, אולי קצת יותר, אבל ארץ ישראל זה השורש. זה השורש של הכל. בארץ ישראל יש הסגולה, כמו שלעם ישראל יש סגולה, לארץ ישראל יש סגולה. בארץ ישראל מתגלה הסגולה של תלמידי חכמים. אין תורה כתורת ארץ ישראל. שם התורה באה מהמשורש, מהמקור. וזה הגדלות האמיתית. לא הגדלות הנראית. תראו, אתם, אפשר לבדוק למשל יראת שמיים. אנחנו רואים למשל, יש לפעמים יכולים לראות בחור צעיר מאוד מאוד נלהב בעבודת השם, בן 16-17, מתפלל באריכות גדולה מאוד, ועל ידו עומד תלמיד חכם גדול ומתפלל קצת זמן, לא מעריך כל כך הרבה. איזה תפילה יותר עמוקה? לפי הנענועים, לפי משך הזמן, איך בודקים דברים? את הכמות אפשר לבדוק בכלים חיצוניים. את האיכות אי אפשר לבדוק. אי אפשר לבדוק את האיכות העמוקה הפנימית. אי אפשר לבדוק. רק אנשים עם כישרון של לדעת להסתכל עמוק. לדעת להסתכל, כן, בירת שמיים בסתר. בירת שמיים, לראות את הירת שמיים שבסתר. לראות את הדברים לעומקם. אז אפשר להבחין באמת. כי החיצוניות היא חיצונית, והפנימיות, לא תמיד החיצוניות מביעה את הפנימיות. יכול להיות מצב כזה שביש מלבר וטב מלגו, ויכול להיות גם להפך, שטוב מלבר וביש מלגו. החיצוניות והפנימיות הם לא תמיד מה שיש בפנים זה מה שיש בחוץ. יכול להיות, כן, אנחנו, זה כמו שלהבת, אש גדולה, כן, שלהבת גדולה בוערת. שלהבת גדולה יכולה להיות רק על ידי קש, לא על ידי עצים עבים. אבל קש, ההתלהבות הזאת מיד חולפת. כלומר, אני לא רוצה לומר שמי שמתפלל בהתלהבות זה חיסרון, חס וחלילה, לא מבינים אותי, לא תביני אותי כך, מי שמתפלל באריכות זה לא חיסרון כמובן, אבל אני רוצה לומר שצריך לדעת שיש גם פנימיות, וצריך לדעת לא רק להסתכל למראה העיניים, וגם בבחינה של גדלות תורנית, לא להסתכל רק למראה העיניים, יש אנשים שיודעים יפה מאוד לדבר ולהסביר את עצמם, וכוח ההסברה שלהם הוא אדיר, הוא יוצא מן הכלל, אבל הם לא עמוקים כל כך. ויש אנשים שהם כבדי פה, שלא יודעים להסביר את עצמם, אבל הם אנשים מאוד עמוקים. אבל לתת שיעור בהיר שכולם יבינו, קשה להם. זה עוד כישרון, זה כישרונות שונים. כישרון של הבאה ועומק של מחשבה, זה שני דברים. ולאור זה אני רוצה לומר, ההכרה של הסגולה הישראלית, שהיא השורש שבעצם גדלות התורנית, היא קובעת את מדרגת הגדלות בעצם. וגדלות היא כשאדם לומד תורה מתוך שהתורה היא של האומה, לא פרטית, בתוך הסתכלות כוללת, ושהוא חלק מהעם, והוא מביע את תורת האומה, הוא לומד את התורה מתוך כללות. כלומר, הוא תופס את כללות עניינה של תורה, שזה מחובר עם עניינם של ישראל, ומסתכל בכל השלימות ביחד, ומתוך כך לומד את התורה, מתוך כך פרטיה מופיעים, כל פרטיה מגלים את הגודל של הכלל של הופעת התורה, של דבר השם המופיע. דבר השם המופיע בכל דבר ודבר, וזה דבר השם הכללי שמופיע בהמון המון המון פרטים. אני רוצה, את הדברים האלה צריכים לחזור הרבה פעמים כדי שיבינו את הדברים הללו. זה נקרא לקרוא בשם השם הגדול. מי שמבין את עניינו מתוך ההסתכלות הכללית הזאת, אז גם מסתכלים על האומה הישראלית, שכל האומה כולה היא סגולה אחת גדולה, וכל הפרטים הם הופעה של פרטי האומה, של מתוך הכלל כולו, מסתכל על הדור הזה, ורואה את מהלכי השם בגאולתם של ישראל, המקבץ את נתחי ישראל, ומתוך כך מבין שכאן יש הופעה אלוקית, ומי שמסתכל מתוך המבט הזה וכך עוסק בתורה, מתוך הכלל, אז זה עיסוק של גדלות, זה עיסוק אמיתי. זה קריאה בשם השם הגדול. ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול, אמר רב גידל שגידלו בשם המפורש. כלומר, הוא קרא בשם המפורש. יש הרבה שמות לשם, יש כינויים, הוא קרא בשם המפורש. זה היה הוראת שעה כזאת. מה קורה כשעזרא? מה זה קורה בשם המפורש? עזרא חוזר לירושלים עם הגולה, וריבונו שלה מתגלה כאן בארץ ישראל, בירושלים. זה שם המפורש. זה גילוי אלוקי, ואז אפשר לקרוא בשם המפורש. בחוץ לארץ, ואני אסתר פני, הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים. בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה את פנה. הגלות זה אסתר. לא קוראים בשם השם המפורש. אי אפשר לקרוא בגלות, מפני שהגלות שמו מוסתר. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בגלות. כשעם ישראל נגאל, עם ישראל הוא נושא את שם השם. כשעם ישראל ניגל, שם שמיים מופיע. וקוראים בשם השם הגדול. ועזרא קורא בשם השם הגדול. אז יש קריאות בשם שמיים. יש שמות שמות של שם שמיים. ויש קריאה בשם המפורש. זאת אומרת שאדם רואה את ריבונו של עולם בכל המציאות, בכל ההופעה האלוקית שקדוש ברוך הוא מופיע כאן עלינו בדורנו. ומתוך כך, ובהקריאה. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כל לימוד התורה שמות, 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 אבל קריאה בשם הכולל את כל... כן. אז התורה נקראת שמות, שמות, היא מופיעה בגוונים, גוונים, יש הופעות שונות של התורה. דרכים שונים, הסתכלויות ולימודים של התורה. ושם השם הגדול זה מופיע מתוך הכלל, מתוך תורת ארץ ישראל, מתוך ההסתכלות הסגולית, שזה הדבר מוחלט, שזה דבר אבסולוטי, זה לא דבר בר שינוי, זה לא דבר בר בחירה, שעם ישראל בוחר בדרך כזאת או בדרך כזאת. יש לו דרך מוחלטת, אלוקית. ומתוך המוחלטותיות הזאת באה הבחירה, ובאה הגודל הזה. ואנחנו צריכים להגיד אשרינו, אשרינו שאנחנו שייכים לבית המדרש הגדול הזה, לבית המדרש שקורא בשם השם הגדול, מתוך ההסתכלות הגדולה, מתוך הסגולה, סגולת העם, סגולת הארץ, מתוך כך הופעת כללות התורה, מתוך כך הופעת כל הפרטים. אירוע טוב.